שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שהדברים ערב תשעה באב תשפ"א, משה רבינו מדבר איתנו, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, אומר את התוכחות ברמז, ואחר כך הוא אומר 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. מסביר רש"י, יכולתם ללכת את הדרך הזאת לארץ ישראל ב-11 יום, וגם את הדרך שהיא לוקחת 11 יום לקחתי אתכם בשלושה ימים, וכל כך רציתי להכניס אתכם לארץ, אבל אתם ביקשתם לשלוח מרגלים, וזה כבר סיבך את כל העניין, ונשארנו 40 שנה במדבר. הרב, הכלי יקר, אומר רמז נפלא, 11 יום מחורב דרך הר סעיר, אומר הרב הכלי יקר, שיש כאן רמז ל-11 יום שמתאבלים במשך השנה על החורבן. 11 יום זה התשעה ימים, שמראש חודש אב עד התענית, כולל התענית, וחוץ מזה יש לנו את 10 בטבת שבו צמים בגלל שהתחיל המצור, ויש לנו את 17 בתמוז שבו נפרצה החומה. אז אם כן, יש לנו 11 יום מחורב, 11 יום שמתאבלים על החורבן. האמת היא שכשישבנו בליל הסדר ואמרנו שלשנה הבאה בירושלים, באמת חשבנו שיגיע הזמן והקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, האמנו, ביקשנו, התפללנו על זה, אבל עבר קיץ, נבל, ציץ, ואנחנו לא נושענו. צערנו הרב, הגיעו שוב הימים העצובים האלה שבהם אנחנו מתאבלים על החורבן, ואנחנו לא אוכלים בשר ולא שותים יין, מהסיבה, לא בגלל אבלות. אבל דווקא אוכל בשר ושותה יין, והיין לא נברא אלא לנחם אבלים, כמו שאומרת הגמרא, אלא ש הסיבה שלא אוכלים בשר ולא שותים יין, כי כשהיה בית המקדש בנוי, אז היה המזבח אוכל בשר את הקורבנות. והיה המזבח שותה יין, ניסוך היין על גבי המזבח. וכעוד הזדהות לזה שהמזבח לא אוכל ולא שותה, אז גם אנחנו לא אוכלים ולא שותים בשר ויין. ואם תשאל, אז למה לא כל השנה? אומרת הגמרא, כי אי אפשר לגזור על הציבור כל כך הרבה זמן לא לאכול בשר ולא לשתות יין. לתשעה ימים זה אפשרי. ואם תאמר, אז למה שותים מים? הרי עשו גם ניסוך המים. ואם תאמר, למה אוכלים לחם? הרי היה גם מנחות, שזה קמח. אז למה אנחנו אוכלים לחם ושותים מים? התשובה היא שאת זה אי אפשר לגזור על הציבור לא לאכול לחם ולא לשתות מים. אבל בשר ויין, אנחנו מזדהים עם החורבן הזה, עם הכאב הזה של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו גם לא אוכלים בשר ולא שותים יין. לא מתרחצים רחיצה של מצווה, של תענוג, ולא מתחתנים, ולא שומעים מוזיקה. כל הדברים האלה הם בעצם דברים טכניים. אדם יכול לא לאכול בשר. אתמול הייתי בירושלים וראיתי מודעה על איזה חנות שמוכרת אוכל, שהם מפרסמים שהם בתשעת הימים מוכרים 7 סוגי דגים. נו, אז זה פילי פלואים. לא אוכלים בשר, לא שותים יין, אבל זה לא כל כך חסר, אפשר לסבול את זה, זה משהו טכני לחלוטין. השאלה היא, איך אנחנו יכולים להגיע להבנה או להרגשה של הצער הזה? אז כדאי לדעת, דבר ראשון, כשהיה בית המקדש קיים והיה יהודי שחילל שבת, מה היה צריך לעשות? להביא קורבן חטאת. האם קורבן חטאת זה מספיק? לא. צריך גם יחד עם זה תשובה. ואם אדם מביא את הקורבן ולא עשה תשובה, על זה אומר הנביא ישעיהו, בהפטרה שנקרא בשבת, חזון ישעיהו בן אמוץ, ושם בתוך הדברים הוא אומר, למה לרוב זבחיכם יאמר השם. ממשיך ישעיהו הנביא ואומר, ובבואכם לראות פניי, מי ביקש זאת מידכם, רמוס חצירי? וכאן הבן שואל, מה פירוש מי ביקש? השם ביקש. מי ביקש לבוא לעלות לרגל? השם אמר, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך. אז עכשיו אתה אומר, מי ביקש זאת מידכם? והתשובה היא, היה פעם בן אדם שהיה לו איזה מגרש, אז הוא הלך לקבלן ואמר לו, מה אפשר לבנות על כזה מגרש? אמר לו הקבלן, תלוי באיזה רחוב זה. אחרי זה שהוא בירר, אמר לו, תראה, אני יכול לשים לך פה וילה, שתי קומות, שבעה חדרים, משהו יפה מאוד. שאל אותו, וכמה זה יעלה לי? אמר לו, נעשה את זה עגול, 350 אלף דולר. נו, שמחה גדולה. כתבו זיכרון דברים, וילה, שתי קומות, שבעה חדרים, 350 אלף דולר. היהודי הזה רץ לחבר'ה, והראה להם את הפתק, ואמר להם, תראו מה זה, עשיתי את עסקת חיי. הרי ביום שזה יהיה בנוי, זה כבר יהיה שווה מיליון. אמרו לו, אתה גם כן תמים שכמוך. איזה עסקת חייך? נפילת חייך נפלת. אתה לא מבין? מה אתה חושב, ב-350 אלף דולר, אתה יודע מה הוא יביא לך? את הבלוקים הוא ייקח מעזה, מהבניינים שנפלו עכשיו, לפני שבועיים שלושה שמה, במבצע. את הבלטות יביא לך מדיר אל בלח. ואת הצנרת משוק הפשפשים, יד חמישית. אתה נכנס לבית, אתה נופל עם הבית. אמר להם, נו, אז מה אני עושה עכשיו? תגידו עצה. אמרו לו, תלך לקבלן, תגיד לו שאתה רוצה לעשות מפרט טכני, ממה בונים את הבית. אמר, בסדר גמור, רץ לקבלן, אדוני, לא עשינו מפרט טכני. אמר לו, אתה צודק, ומה אתה רוצה? אמר לו, אני רוצה את הכי טוב. אמר לו, ברור, אבל אני רוצה לדעת מה ותרשום את זה שלא יחסר. אז הוא כתב בלוקים של איטונג, בלטות שיש גרנית איטלקי, צנרת מנחושת, ברזים מזהב, רעפים משוקולד. אמר לו הקבלן, ומתי אני מקבל את הכסף? הופה, אתה כמו כולם, לוקח את הכסף ונעלם. אצלי אתה לא מקבל גרוש לפני שאני מקבל את המפתח. אמר לו הקבלן, אין שום בעיה. אחרי שבוע דופק הקבלן בדלת, אומר, שלום, הנה המפתח. אומר לו, אבל מה פירוש? הוא אומר, זה פירוש שהפירוש, זה כסף. אמר לו, כן, אבל זה לא יכול להיות. כאילו רק שבוע עבר. אמר לו, לא יכול להיות, כנס לאוטו, אני אקח אותך לשטח. הם מגיעים לשטח והוא מראה לו, פה הבלוקים של איטונג, פה זה השיש גרנית איטלקי, שם זה השוקולדים בשביל הרעפים, פה זה הצנרת. אמר לו, אדוני, לא מגיע לך גרוש. אמר לו, למה? למה? תעבור על כל הזה, תראה, כל המפרט הטכני נמצא. אמר לו, סליחה אדוני, אנחנו לא סגרנו על מפרט טכני, החוזה בינינו היה על וילה שתי קומות, שבעה חדרים, מה אתה מביא לי את המפרט הטכני, מה אני אעשה עם זה? אומר המגיד מדובנה, כשיצאנו ממצרים הקדוש ברוך הוא סגר איתנו חוזה, ויתם לי, תהיו שלי, עבדים. ואנחנו אמרנו, ריבונו של עולם, אוהבים אותך, רוצים להיות עבדים שלך. אבל ממה זה בנוי? איך נהיה עבדים? אמר, חכו, תבואו להר סיני, אני אתן לכם את כל המפרט הטכני. באנו להר סיני והוא אמר, אני רוצה פעם בשבע שנים שמיטה. פעם בשנה יום כיפור, פעם בשנה שופר, פעם בשנה סוכה, פעם בשנה מצה. אני רוצה... פעם בשבוע שבת, תפילין פעם ביום, תפילות שלוש פעמים ביום, תורה וצניעות כל היום. בא יהודי אומר, ריבונו של עולם, רצית תפילה? אמרתי כל מה שכתוב בסידור מעמוד 12 עד עמוד 72. מה רצית צניעות? הנה שמתי עד לפה. אתה רוצה עוד משהו? מה, שבת? לא הדלקתי, לא נסעתי. אומר הקדוש ברוך הוא, לא רוצה, קח ולך. רגע, אבל למה? למה? הרי אתה ביקשת. סליחה? אנחנו עשינו חוזה על עבדים, על ויהיתם לי. מה אתה מביא לי את המפרט הטכני? מה, אתה דתי טכני? אומר הנביא, למה לרוב זבחיכם? מה אתם מביאים לי את הקורבנות? בבואכם לראות פניי, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי? אל תבואו. מה אתם מביאים לי את המפרט הטכני? אני אמרתי את כל זה כדי להיות עבדים. ממילא, גם כשהיה בית המקדש קיים, אם היה מישהו שהקריב קורבן חטאת, אבל לא עשה תשובה, עליו נאמר, זבח רשעים תועבה. אבל אם הוא כן עשה תשובה, אז יתכפר לו. עכשיו יש לי שאלה. היום אין לנו בית מקדש, ואם אדם חילל שבת, מה הוא צריך לעשות? תשובה. ואם הוא עושה תשובה, זה עוזר? תשובה היא ודאי שכן. נו, אז אם ככה, אז למה ביום ראשון נשב על הרצפה? אם כשהיה בית מקדש, היה צריך גם קורבן וגם תשובה, והיום מספיק לנו תשובה בלי קורבן, אז למה צריך את בית המקדש? לא חבל על הכבש? והתשובה היא, הרמב״ם אומר בפרק א' מהלכות תשובה, שהיה בית המקדש קיים, היה מביא קורבן ומתכפר יחד עם התשובה. והיום שאין לנו בית מקדש, אז ממילא יש ארבעה חילוקי כפרה. החילוק הראשון, אם אדם ביטל מצוות עשה דאורייתא, כגון שעבר על כיבוד אב ואם, כגון שלא הניח תפילין, יעשה תשובה ואינו זז משם עד שמתכפר לו. כלומר, זה מתכפר מיד. אם אדם עבר על לא תעשה שאין בה קראת או מיטת בית דין, למשל, אכילת תולעים, או יותר זמין, לשון הרע, רכילות, שקרים, אלו מצוות לא תעשה שאין בהם קראת או מיטת בית דין, במקרה כזה, אומר הרמב״ם, יעשה תשובה, תשובה תולה, ויום הכיפורים מחפר. אבל אם אדם עבר על לא תעשה שיש בו קראת או מיטת בית דין, כגון חילול שבת, כאן יעשה תשובה, תשובה תולה, ויום הכיפורים רק תולה, אבל איסורים הבאים עליו גומרים לו את הכפרה. זאת אומרת, שצריך כדי להתכפר, צריך איסורים, והרמב״ם מוסיף עוד משפט מזעזע ואומר, ולעולם אין מתכפר לו עד שיבואו עליו איסורים. זאת אומרת, שאנחנו שאלנו, הרי היום אפשר לעשות תשובה בלי קורבן, וזה לא נכון. פעם הביאו קורבן בבית המקדש, והיום אנחנו מביאים קורבנות בתל השומר. פעם הביאו קורבן בהמה, והיום אנחנו מביאים קורבנות אדם. יש בית אשר אין שם מת. יש משפחה אחת שלא מכירה את המחלות הקשות האלה מקרוב. היום אנחנו מביאים קורבנות אדם. היום אנחנו מביאים את הקורבנות שלנו בבתי חולים, במירון, בקרלין, במיאמי. וזה הכל בגלל שאין לנו מזבח כפרה. כשהיה מזבח כפרה, בן אדם הביא קורבן והתכפר לו. וזה נגמר. נקי. ההר הטוב הזה והלבנון. ההר הטוב הזה והלבנון. ולמה נקרא שמו לבנון? שמלבין אבונותיהם של ישראל. אבל מאז שעזבנו את ההר הטוב הזה, מאז שנסענו מהר שפר, איפה חנינו? בחרדה. מאז אנחנו כל הזמן בחרדה, וכל דבר קורה, וכל דבר נורא, ואנחנו צריכים את בית המקדש. אנחנו באמת כל כך מטומטמים מרוב צרות, שאפילו כבר לא זוכרים ולא מרגישים. מוריי ורבותיי, אז זה העניין של חוסר בית המקדש מבחינה גשמית. מבחינה רוחנית, בית המקדש היה בית חיינו. יהודי היה עולה לבית המקדש לאכול מעשר שני. מה זה נקרא מעשר שני? עגבניות ומלפפונים. היה בא, כתוב בגמרא במסכת בבא בתרא, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, אומר תוספות. היה אדם בא לאכול מעשר שני בירושלים, והיה מקבל יראת שמיים לכל השנה. והיום, היום כדי לקבל יראת שמיים, אתה צריך כל כך הרבה לעבוד, לטפס עם אצבעות חשופות על קירות חלקים, וגם זה נעלם ברגע אחד. כל כך קשה הכל, כל כך קשה, וזה אנחנו צריכים את ההרגשה הזאת לקבל. כשהיה בית המקדש בנוי ונחרב, האנשים שהיו שם לא היו צריכים לעבוד על זה. הם הרגישו היטב היטב את האבלות הנוראה הזאת. יש שאלה ששואלים, מה רבי אליעזר אומר שאסור לאדם לצאת מהבית בחג? זאת אומרת, צריכים כל אדם להיות בביתו בחג. ועד כדי כך אומר רבי אליעזר, משבח אני את העצלנים בחג. כלומר, כיוון שאסור לצאת, אז זה לא טוב שאדם יצא, אבל יש מידה רעה שנקראת עצלנות. עצלות זה מידה מאוד רעה. אומר רבי אליעזר, אם אדם לא יוצא מהבית בחג, וזה מפני שהוא עצלן, אף על פי כן אני משבח אותו. אז שואלים כולם, אז אם ככה, איך רבי אליעזר היה בליל הסדר אצל רבי עקיבא, מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע, ורבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא, שהיו מסובים בבני ברק. בני ברק זה היה העיר של רבי עקיבא, הוא היה הרב של בני ברק. ואיך רבי אליעזר בליל הסדר נמצא אצלו? התשובה היא, אתם יודעים שלא נדע מצרות ושאף אחד לא יעבור את זה, אבל כשאבא נפטר, שנה הבאה שבאים לפסח ליל הסדר, כולם באים הביתה, אף אחד לא יודע איפה לשים את העיניים. איפה אבא? איפה אבא? זו הרגשה נוראה. עכשיו תארו לעצמכם, התנאים האלה שעברו את החורבן. שנה שעברה היינו בירושלים, כל אחד ידע מה עושים. מביאים קורבן, שוחטים אותו, צולים אותו, אוכלים אותו. והשנה, מה עושים? לאן הולכים? מה זה ליל הסדר בלי קורבן? לא, זה נורא והיום. אבל הרי רבי עקיבא היה זה שכשראו שהוא עלי יוצא מבית קודשי הקודשים, היה מצחק ואומר, אם יש, רואים את החורבן עד כדי כך, אז אני כבר רואה את הנחמה של עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, מה שמספר את הגמרא במסכת מכות דף כ"ד. ממילא הלכו התנאים האלה, רבי אליעזר ורבי יהושע ורבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה, הלכו לליל הסדר לרבי עקיבא לשמוע כמה מילים טובות. הם ידעו מה זה חורבן. הם לא היו צריכים לדבר על זה. החורבן היה בעצמות שלהם. אבל אנחנו כל כך התרחקנו ולא מרגישים את החיסרון. אבל אם נדע שכל הצרות, העניות, כל הצרות, זה בא ממה שאין לנו בית מקדש. כי כשהיה בית מקדש היה אדם מביא קורבן ומתכפר. וקורבן אפשר להביא רק על שוגג. אז מה עם כל העבירות שעשו במזיד? אבל הגיע יום הכיפורים, והיה השעיר המשתלח לעזאזל, והשעיר הזה נאמר בתורה, ונשא עליו את כל אבונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאותם. נשא עליו את כל אבונות בני ישראל, זה האבונות שעשו במזיד, ואת כל פשעיהם, זה מה שעשו במרד, לכל חטאותם, זה השוגג. יום כיפור היה מתכפר כל האבונות. ביום כיפור היה לשון של זהורית שהופכת להיות פתאום לבנה. זה מה שהיה כשהיה בית מקדש. והיום אנחנו נמצאים עם כל העבירות שלנו, ועם כל הצרות שלנו, ועם כל המצב הרוחני שלנו. כן, זה בגלל שאין לנו בית מקדש. מה אנחנו צריכים לעשות? אז חז"ל בחרו להודיע לנו שהבעיה זה בין אדם לחברו. אמרו לנו שהבית המקדש השני נחרב בגלל שנאת חינם. הבית הראשון נחרב בגלל עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אבל הבית השני רק בגלל שנאת חינם. והגמרא אומרת, בית ראשון, הראשונים נתגלה חטאם, ולכם גם נתגלה קיצם. בסך הכל היה 70 שנה. אבל אחרונים שלא נתגלה אבונם, לא נתגלה קיצם. והשאלה היא, למה אתה אומר שהאחרונים, בית השני, לא נתגלה אבונם? הלא כתוב לנו שזה בגלל שנאת חינם. אז כן כתוב. אז למה אתה אומר לא נתגלה אבונם? אז אומר על זה רבי יונתן אייבשיץ, פשוט מאוד, מפני שכשבן אדם עושה גילוי עריות, עבודה זרה, שפיכות דמים, ברור לו לגמרי שהוא עשה עבירה, וממילא ברור לו שהוא צריך לעשות תשובה. וכיוון שנתגלה אבונם, נתגלה קיצם, חזרו אחרי 70 שנה. בית שני נחרב בגלל שנאת חינם. מישהו מאיתנו מרגיש אשם בבעיה הזאת? הלא כל אחד מאיתנו שיש לו איזה בעיה כזאת של שנאה, הוא לא חושב שהוא אשם. קודם כל, הוא עשה לי דברים נוראיים. בעת, הלא זה מצווה לסנוע אחד כזה. וזה מצווה לרדוף ולקבור אותו. ולדבר עליו לשון הרע. זה נקרא, אומר רבי יונתן אייבשיץ, זה נקרא לא נתגלה אבונם. לא נתגלה, אין לי אבון, מה אתה רוצה? מה, זה שאני שונא את ההוא? בטח. אדרבה, זה מצווה לסנוע אותו. אנחנו לא מרגישים אשמים בבעיה הזאת. לכן גם לא עושים תשובה על זה. וכשלא עושים תשובה, אז זהו זה. אז אנחנו תקועים בתוך הגלות. כך מסביר רבי יונתן אייבשיץ. הרב הגאון מווילנה, הוא אומר, מיד אחרי זה אומרת הגמרא, טובה, טובה ציפורנן של ראשונים, יותר מקריסם של אחרונים. ציפורנן של ראשונים, מקריסם של אחרונים. זאת אומרת, הציפורן של אלה בבית ראשון, היא יותר טובה מהקרס של אלה בבית שני, או יותר נכון מה שנוגע גם לנו, כי גם אצלנו עדיין לא נבנה בית המקדש. אז מה הפשט בזה? אומר הגאון מווילנה, אתה יודע מה ההבדל בין חזיר לגמל? בין חזיר לשפן? החזיר הוא מפריס פרסה, אבל לא מעלה גירה. לעומתו הגמל, השפן והארנבת, הם מעלי גירה, אבל לא מפריסי פרסה. מה עושה החזיר? החזיר פושט תלפיו, הוא מראה את הרגליים שלו שיראו שהוא מפריס פרסה, אבל בליבו תמונה התועבה, שהוא לא מעלה גירה. אומר רבי יונס, אומר הגאון מווילנה, הדורות הראשונים בבית ראשון חטאו בעבירות חמורות, אבל זה היה חיצוני להם. הם באמת האמינו בהשם, הם באמת אהבו את השם ובטחו בהשם. לעומתם, בדורות האחרונים, החטאים לא גדולים. אבל מצד שני, האמונה פחתה, הביטחון בהשם פחת. וממילא, הראשונים, מה היה להם שראו את האבונות בחוץ, אבל בלב פנימה הם באמת האמינו ובטחו בהשם. לעומת זאת האחרונים, הם בחוץ לא מראים כלום, אבל בפנים, אוי ואבוי מה שנעשה, כי אין ביטחון בהשם ואין אמונה מספיקה בהשם. ממילא אומר הגאון, טובה ציפורנן של ראשונים. הראשונים הם כמו, להבדיל, כמו החזיר, שרואים את המפריס פרסה, אבל בפנים לא רואים. באמת בפנים לא היה להם שום חטאים. לעומת זאת, בדורות האחרונים, אז בחוץ נראה שהכל בסדר, אבל בפנים, שם נמצא החטאים הגדולים באמת. בין כך ובין כך, לימדו אותנו רבותינו, שכדי לתקן את המצב צריכים להתעסק עם הבן אדם, בין אדם לחברו, אלו העבירות שאותם צריכים בעיקר לתקן, וזה לא פשוט, זה הרבה יותר קל לתקן דברים שהם טכניים. לעומת זאת, אהבה, שנאה, אמונה, אילו חובות הלבבות, והרבה הרבה יותר קשה לטפל בהם, בפרט כשזה נוגע גם לאנשים אחרים, זאת אומרת, בין אדם לחברו, ביני לבין הקדוש ברוך הוא, ענייני אמונה, עוד אפשר, אבל בין אדם לחברו, כשיש לי בעיה עם מישהו, אז זה כבר תלוי בדעת אחרים קצת, וזה לא פשוט. אז כדאי לדעת בכל זאת, שכאשר האדם מצליח לשפר במשהו את ההתנהגות הזאת של בין אדם לחברו, אילו דברים גדולים מאוד, ומפני שהם קשים, הם עוד הרבה יותר גדולים. יום אחד שאלתי את רב דויב לנדו, ראש הישיבה של סלבודקה, שאלתי אותו, הרב, אתה יודע, אני החלטתי שיותר אני לא סולח לאף אחד בעולם, ומי שעשה לי משהו, אני ארדוף אותו עד זיבולה בטרייטה. שאל אותי למה? אמרתי לו פשוט, כי אני רוצה להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. והרי אמרו שמי שאומר שהקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאוהי. אז אם ככה, אני לא אוותר לאף אחד. אמר לי רב דויב לנדו, תראה, כשאתה עשית עבירה, אז בעצם התרחקת מהקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה אתה רוצה, שהוא יסלח לך? שהוא יוותר לך? אין בעיה, הוא יוותר לך. מה הרווחת? נשארת רחוק. על ידי האיסורים שיבואו, על ידי זה האדם מזדקך, ועל ידי זה הוא יכול להתקרב חזרה אל השם. לא כדאי לך שהשם יוותר. לא כדאי לך. אבל אם מישהו עשה לך משהו, ואתה אומר לא קרה כלום, אז לא קרה כלום. אז אתה מבין את ההבדל? אמרתי לו, מצוין. אבל אם ככה, אז למה הגמרא אומרת שכל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו? לכאורה, אם אני מעביר על מידותיי, מגיע לי פרס. ואם מעבירים לו על כל פשעיו, זה הרי כבר עונש, כי הרב אמר לי שצריך איסורים. אחרת, השם יוותר לי ואני נשאר רחוק. אמר לי רב דויב, ומי אמר לך שאיסורים זה דווקא בתל השומר? לסלוח לשני זה לא פחות איסורים. אתה יכול לסלוח, ועל ידי זה אתה מזדקך, כי זה איסורים לסלוח לשני. כי זה ממש איסורים להעביר על המידות. תעביר על המידות, יהיה לך מזה איסורים, ותתקרב אל השם, בלי בלינסון ובלי תל השומר. כדאי לך. אז זה הדבר שאולי אם היינו מצליחים קצת, אז הדבר הזה שאנחנו מסוגלים לסלוח ולהעביר ולא לראות ולשכוח, זה יכול לזכך אותנו במקום איסורים. במקום איסורים. ויש עוד דבר אחד. ברבינו יונה כתוב שאם אדם רוצה שהשם יסלח לו בלי איסורים, אז כדאי מאוד שיעסוק בצדקה, שהרי צדקה תציל ממוות, כל שכן מן האיסורים. אומר רבינו יונה, ואם אין לו כסף, אז שיעסוק בגמילות חסדים, שהרי גמילות חסדים גדולה מן הצדקה, שהצדקה זה רק עם העניים, וגמילות חסדים גם עם העשירים, שהצדקה זה בממונו, וגמילות חסדים בגופו. אז אם אדם עוסק בגמילות חסדים, זה מגן מפני האיסורים. מוסיף רבינו יונה, ועל כולם עניין של לימוד התורה. כיוון שהתורה היא תרופה לכל המחלות. רפאות תהא לשריך, כמו שכתוב בפסוק. התורה היא תרופה לכל המחלות. אז אם אדם עוסק בתורה, זוכה. אבל אני רוצה לספר לכם. יום אחד בא אליי יהודי ואמר לי, שיש לו איסור עם נוירואים, והוא סיפר לי באמת נורא והיום מה שהוא סיפר, נורא והיום. אמרתי לו, אז מה אתה רוצה ממני? אמר לי, לא, אני מבקש שאני עשיתי חשבון הנפש ואני יודע למה זה קורה לי. אני עשיתי פעם חילול השם נורא. הוא היה בחוץ לארץ עם חבר, והם נכנסו לתיאטרון, והיה שם הצגה מאוד לא צנועה, והיה שם עוד הרבה אנשים לא דתיים, וכולם ראו אותם. קיצור, זה היה חילול השם. אז מה אתה עכשיו מבקש? אז הוא אומר לי, אני מבקש, אני מתבייש ללכת לרבנים. תלך אתה בשבילי ותשאל מה עושים. אז הלכתי גם לרב ניסים קרליץ וגם לרב מיכאל יהודה לבקוביץ, זכר צדיקים לברכה, ושניהם אמרו לי את הרבינו יונה, שרבינו יונה אומר שמי שחטא בחילול השם, שיעסוק בקידוש השם. אבל מוסיף רבינו יונה, ואפשר עוד דבר, שיעסוק בתורה, כי הרי היא תרופה לכל המחלות. על זה אמר לי רב מיכאל יהודה, ותגיד לו שאפשר לעשות את שניהם בבת אחת. אם הוא ילך ללמוד תורה בבית הכנסת, בחבורה, בכינופיה, או אז זה לימוד תורה עם קידוש השם. זה לימוד תורה עם קידוש השם. מוריי ורבותיי, חז"ל גילו לנו שהחורבן הוא בגלל שהיה חסר גם בתורה, שנאמר מלכה ושריה בגויים, למה? אין תורה. לא היו עסוקים בתורה מספיק. גילו לנו את זה חז"ל. ואם אנחנו רוצים גאולה, אז כתוב בגמרא מסכת סנהדרין, איתנו בגויים, אתה אקבצם. אם הם ילמדו בזמן שהם בין הגויים, עכשיו אני אקבץ אותם. אז הכל תלוי בנו, והכל תלוי בהרגשה שלנו ובהבנה שלנו, כמה חשובה התורה שאנחנו לומדים, כמה חשוב כל אדם שלומד תורה, כמה חשובים אלה שמקדישים את החיים שלהם לתורה. השערים של בית המקדש נתנו כבוד לתורה. כתוב, תבעו בארץ שעריה. למה הם תבעו? למה הם לא נחרבו? למה הם לא נשרפו? אומרים כל המפרשים, כי שלמה המלך כשהכניס את ארון הקודש עם הלוחות הברית לקודש הקודשים, השערים נפתחו לכבוד התורה. וכשיש כבוד לתורה, אז אין חורבן, אז תבעו בארץ, תבעו ומחכים שם ליום שהם יעלו חזרה. אבל מלכה ושריה בגויים. למה? כי אין תורה. טוב, אחים יקרים, שבת הזאת היא שבת שלפני תשעה באב, אין אבלות, אוכלים כרגיל, שותים כרגיל, אפילו בסעודה שלישית, אוכל כסעודת שלמה בשעתו. ולמה? ולמה אין אבלות על החורבן בשבת? אומר על זה השל"א הקדוש, מפני שאסור לבנות בשבת. כשאדם מתאבל על ירושלים, הוא עכשיו בונה אותה. והרי אין בניין בית המקדש דוחה שבת. לכן אומר השל"א הקדוש, אין אבלות בשבת. אבל חוץ משבת, עצם הדבר שאנחנו מתאבלים על ירושלים, ומתענים לכבוד ירושלים, זה בונה אותה, ואנחנו בעזרת השם עוד נזכה לראות בבניין ציון, בבניין ירושלים, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים גדולים, אמן ואמן. שבת שלום, בשורות טובות.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.